קצת גם אחת מעט כמו התמונה של אליזה שפותחת דלת בארץ הפלאות, אבל ארץ הפלאות זה היא. היא קצת פות... זה קצת לפתוח דלת ל... דלת פנימה.
אני מדמיינת גם למשל את התחושה שאתה קופץ לתוך אגם או בריכה, ופתאום התחושה הזו שמשהו מקיף אותך, ופתאום אתה שומע את כל הקולות בצורה אחרת, זה פשוט נותן לי את התחושה של מקום כל כך אחר, שבו כל הרעשים של העולם והפרעות של העולם, אתה פשוט לא שומע אותם, אלא אתה נמצא עם עצמך כמו כשאתה צולל בתוך אמבטיה. ועולם, ואתה מתנתק לאט לאט מעולם. אתה נמצא במקום אחר.
מרצד בחליפין, יוצא ועולה, בא בתוך.
כן, זה שיר שאותי ממסטל כשאני קוראת אותו. זאת אומרת, קשה לי אפילו לדבר עליו, קשה לי להיכנס לפאזה של... כאילו, הוא פשוט שואב אותי.
זה כמו שאם אנחנו נקרא היום את כל ספרי ילדים שמאוד, והגדות שמאוד ריגשו אותנו כשהיינו קטנים, היום זה כבר לא יהיה אותו דבר. אז כשהיא מדברת על לבנות אלפי קרנות כתיפה ולשים בהם שבריר מאותה חרסינה, אני חושבת כמה ש... לקרקרות כתיפה, למשל, באגדות ילדים, יש איזשהו קסם שהיום כבר לא יכול לפעול עלינו אותו דבר.
היא כל הזמן בוחנת את עצמה, אפילו עם סבסטיה, אני אומרת, אני יודעת על זה יותר ממה שאני מרגישה.
זה יוצר תחושה שנוצרת לי בהרבה שירים אחרים שלה, של... של אי אפשר להבין הכל ולא צריך להבין הכל.
תחשבי מה היה קורה לה כשאתה כותבת שיר מהשירים האלה. כל הגוף שלך רואה את זה, באמת, זה היי כל כך מטורף. היא בטח הרבה שירים כתבה כשהיא בכתה, בטח הרבה שירים כתבה, את יודעת, עם העיפרון קורע את הנייר מרוב קריזה, זאת אומרת, היא לא כתבה את הדברים האלה בשלוות נפש עיתונאית, אני משוכנעת שלו. אתה נוגעת באלוהים, זה לא... לא היו מטווחים פה.
10 שנים בליון אבולך, עוד 10 שנים עם השירים שלה. עם השירים שעדיין מסרבים לכל הגדרה. במציאות הישראלית העכשווית הופכים השירים של וולך המשתגעים, המשתלחים, חסרי המנוח, לחלק בלתי נפרד מעולמם של צעירים וצעירות ששואלים את השאלות הגדולות, הלא פתורות, שמחפשים אחר פשר, לכאב, לחיים. התוכנית הזו מפגישה את ארדת, אביב, ליאור, את מירב, פזית, סיוון והילית, חברה לקבוצת השירה שמתכנסת אחת לחודש, ואנחנו קוראים ומשוחחים על שירים שאנחנו אוהבים. איתם גם יצאתי למסע הזה, מסע של אהבה, ליון אבולך.
טוב, אז נקריא תחילת. תחילת צמיחה עומדת בעלי הצפצפה, ואור גדול נח על סמוכות השושנים. שני יצאי פלפל, מסובכים וענפים זה בזה, בגילי, רכים בהיוולדי, לכבודי, אפופים עדינות מרוססת, כתפרחותיהם, שט זהב דבורים כהה, מרצד בחליפין, יוצא ועולה, בא בתוך הקישוטים, מבקיר יבשת זמזום מלא בחוש, רוטט ושוקע, נע לצוף בפנים, לפעפע, אהבה רוחצת כזאת. זה שיר קטן וסגור בעיניי, שהרבה פעמים אתה מדפדף בספר שירים ולא נעצר דווקא בו. אבל כשאתה... אולי שיר ככה של אהבה ממבט שני. והוא פשוט נותן לי תחושה כאילו פתחתי את אחת מהדלתות שאליזה בארץ הפלאות פותחת כשהיא מחפשת, ופשוט פתאום אני רואה תמונה של גן, מקום שקט, מקום מקסים, שיש בו איזושהי תנועה ששואבת אותי, הדבורים האלו שהן לא מאיימות כאן, דבורים זה בדרך כלל דבר שאותי לפחות קצת מפחיד ומאיים, וכאן הן מקיפות אותי והן עוטפות אותי, והן יוצרות איזה משהו של הרע שלהן, הוא מפריד פשוט, עוד משהו שמפריד ביני לבין העולם, פשוט ממש אני מדמיינת ככה איך אני הולכת ופותחת דלת, ופתאום אני רואה את התמונה הזו. וזה פשוט תמונה סגורה, כלומר, אני לא מרגישה צורך לפרק פה ולעצר על איזושהי מילה או ביטוי, אלא פשוט פותחים ונכנסים לאיזה מקום אחר, עולם אחר. שהוא, שאפשר להיות בו לבד, שלא לא צריך בו שום דבר נוסף. אתה יכול להיות בו עם עצמך לבד ולהיות, ולהיות שלם, ולהיות שקט.
זה קצת גם, את אומרת, כמו התמונה של אליזה שפותחת דלת, בארץ הפלאות, אבל ארץ הפלאות זה היא. היא קצת פותח, זה קצת לפתוח דלת דלת פנימה. יש בשיר הזה איזשהו, הוא קצת כמו שטיח, יש לי הרגשה שאם לפענח את, אם להבין את מה שאת אומרת, הוא קצת כמו שטיח אדום שמוביל לפנימה, לתוך זה שקורא אותו. הוא עושה איזשהו, יש בו תהליך פנימי בעצם, או קריאה לתהליך פנימי. זה מין תמונה כל כך פסטורלית מצד אחד, אבל יש בה גם משהו אבסטרקטי, כי רוטט ושוקע נע לצוף, זה בכל זאת, זה משהו לגמרי לא מוחשי. אז זה קורה ככה ל... זה קורה לאיזה רגיעה.
כן. אני גם מדמיינת, השיר הזה הוא פשוט נורא מנותק בשבילי, הוא נורא מקום אחר. אני מדמיינת גם למשל את התחושה שאתה קופץ לתוך אגם או בריכה, ופתאום התחושה הזו שמשהו מקיף אותך, כמו שמשל אתה צולל באמבטיה, ופתאום אתה שומע את כל הקולות בצורה אחרת, זה פשוט נותן לי את התחושה של מקום כל כך אחר, שבו כל הרעשים של העולם והפרעות של העולם, אתה פשוט לא שומע אותם, אלא אתה נמצא עם עצמך כמו כשאתה צולל בתוך אמבטיה. ועולם, ואתה מתנתק לאט לאט מעולם, ונמצא במקום אחר. וכל האהבה הרוחצת היא לא כאן זוגית. אני לא חושב, זה לא שיר על שום זוגיות, גם לא שיר על, לדעתי, מעשה אהבה עם מישהו שבו אתה... האירוטיות היא עצמית, היא אישית, היא לבד. זה דברים שאתה... המקום שאתה נמצא בו הוא לבד עם עצמך, מנותק לחלוטין. אתה נכנס לתוך מים ואתה רוטט ושוקע לבד. והאהבה הרוחצת היא השלווה הפנימית שלך, היא שום זוגיות, שום ביחד.
מאוד, מאוד מדבר אליי התחושה הזאת שהיא כאילו באמת שוכבת על הגב, בתוך הגן, באיזה מין, באמת כמו לצלול בתוך הגן, היא מסתכלת למעלה ורואה את השמיים בתוך העצים, ואז יש את עצי הפלפל, עצי הפלפל, שזה... שהיא אומרת שהם בדיוק בגילה, שהם נולדו יחד איתה, שהם היו לכבודה, אז זו מין תחושה של איזה מקום שהוא מאוד 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 שלה, ואז יש, כאילו היא מדברת על הגן, אבל היא בעצם מדברת על עצמה, היא מתארת את הגן, אבל היא מתארת את עצמה, היא אומרת שהיא מרגישה את הזמזום הזה של הדבורים שעולות ויודעות, נכנסות ויוצאות מהפרחים, במין משהו כזה שמח, מין זמזום כזה של... משהו רגוע, אבל לא כפו. משהו רגוע וזה, אז נה לצוף, מה שכדי, נה לצוף בפנים. זאת אומרת, איזה מין להסתכל קדימה וללכת עד הצוף ולנחות ואחר כך לצאת משם בחזרה, ועוד פעם ללכת לפרח ולהיכנס ולצאת. התחושה הזאת של הפעלתנות של הדבורים, שזה מה שהיא מרגישה בתוכה, איזה מין סוג של מקום שהוא מאוד שלה והוא מאוד דינמי.
לי זה מזכיר את מה שאת אמרת, הרדעת על... לי זה עשה אסוציאציה כשהקשבתי לך, כמו של קונחיות, ששמים קונחייה על האוזן, גדולות כאלה, ושומעים את הרחש של הקונחייה. התחושה הזאת של הילד שמקשיב לקונחייה, ופתאום שומע רחש של עולם אחר, שגם יוצר איזו הקשבה, זה יוצר איזושהי קונטרציה פנימית, זהו.
זה נכון. זה שיר שבאמת, אני חושבת, קורא להתבוננות. ואולי בגלל זה קצת קשה לדבר עליו, וניתוח אינטלקטואלי קשה לעשות, כי הוא שיר שקשה לפרק אותו, הוא שיר שהוא פשוט מכניס אותך לאיזושהי אווירה. איזושהי תחושה...
אפופים, עדינות מרוססת.
גם כל המילים כאן, פלפל, מרוססת, צפצפה, גם ככה, המצלול של הדברים.
נכון, יש פה גם תנועה. הזמזום. מרצד בחליפין, יוצא ועולה, בא בתוך.
כן, זה שיר שאותי ממסטל כשאני קוראת אותו, זאת אומרת, קשה לי אפילו לדבר עליו, קשה לי להיכנס לפאזה של... כאילו, הוא פשוט שואב אותי. זהו.
זה מאוד מרגש.
כן. זהו, אולי זה לא... זה לא שיר לרדיו.
על סבסטיאן שלא היה ולא נברא, גם לא צורה. סבסטיאן זה מחלה הנוגה בחום ומרחמת. רציתי להקים על שמו משהו שיקשים סבסטיאן. משהו כמו בית יורי בקשת שמחרחיו רואים עיר ורודה. אבל לחשוב על ההתחלה, כשהכל צבוע והבטון מלוקק, והפרוספקטים. היום חזרתי מעיר אחרת שתמיד היה קורא לי בה סבסטיאן. ולא קרה לי היום. אני יודעת על זה יותר ממה שאני מרגישה. אני יודעת גם שספל החרסינה הנפלא שלי נשבר, ולא הרימותי את שבריו. אם הייתי משתגעת, הייתי בונה אלפי קרקרונות כתיפה, ובכל אחת הייתי שמה שבריר מאותה חרסינה. בינתיים אני הוזה על האגמים והחיות הנדירות, ועל מנהיג המוסטנגים שבקרבתו אפשר שוב סבסטיאן.
למה סבסטיאן זה מחלה נוגה בחום? אולי זאת מין הזיה כזאת מתפנקת של להיות מכונס בעצמך?
כן, גם מחלה נוגה זה שילוב כזה שהוא מאוד רגעי, כאילו נראה לי כזה סוג מאוד ספציפי של מחלה או של עונג. חיבור...
גם מחלה זה מקום שיש בו הרבה פעמים הזיות. יש בו כל כך הרבה געגועים למשהו שלא היה מלכתחילה. אני מאוד מזדהה עם התחושה הזאת של משהו שביר, ש... של לנסות למצוא אחיזה באיזושהי... במשהו שגמור לא יותר מהזיה.
אני חושב פשוט מצליח להעביר אותי לפחות איזושהי חוויה, חוויה... אני לא יודעת אם זה מה שהיא ניסתה או לא, אבל הוא מצליח להעביר איזושהי חוויה שלא קורית אם לא קוראים אותו. וקורית כל פעם, טיפה גם בצורה אחרת, כל פעם שקוראים אותו שוב ושוב, קצת בצורה אחרת. איזושהי חוויה של תחושה כזאת שהיא ספק קיימת, ספק לא, ספק אמיתית, ספק הזייתית. והיא שבירה, ואם מנסים לתרגם אותה למשהו אחר, אז היא מאבדת את הכל. פשוט מצליחה לקחת, השיר מצליח לקחת לאיזשהו מסע כזה קטן, מסע חרסינה כזה.
זה כמו שאם אנחנו נקרא היום את כל, אם אנחנו נקרא היום ספרי ילדים שמאוד, ואגדות שמאוד ריגשו אותנו כשהיינו קטנים, היום זה כבר לא יהיה אותו דבר. אז כשהיא מדברת על לבנות אלפי קרקרונות כתיפה ולשים בהם שבריר מאותה חרסינה, אני חושבת כמה ש... לקרקרות כתיפה, למשל, באגדות ילדים, יש איזשהו קסם שהיום כבר לא יכול לפעול עלינו אותו דבר. היום אנחנו כבר לא יכולים להתחבר לקסם הזה. גם הכל נהיה יותר... יותר שייך לעולם של מבוגרים, של מסחר, למשל, זה שהיא מדברת על פרוספקטים.
Thank you.
כן מה שאני חושבת, וכבר אמרתי את זה קודם, זה העניין הזה של היומנים. שזה שירים שהם יומנים. זאת ההרגשה שלי. אני כמעט בטוחה בזה. יש ימים שבהם היא נוזפת בעצמה. אנחנו לא שומעים את הנזיפה הזאת. כאילו זה בעצם רשימות שהיא עושה לעצמה בשביל לעצור את עצמה. לפני איזשהו מעשה טיפשי. אחרי זה היא גם כותבת את השירים ומתעדת את המעשה הטיפשי שהיא כמובן עשתה ואת מה שזה גורר. היא כל הזמן בוחנת את עצמה. אפילו עם סבסטי, אני אומרת, אני יודעת על זה יותר ממה שאני מרגישה. מה היא רוצה בעצם להגיד פה? שהיא כאילו מודעת למשהו שהיא בעצם מתקשה בלהרגיש אותו, אבל היא חייבת לרשום את זה בשביל לראות אותה אומרת את זה. זה להציק, זה כמו היא כאילו דוקרת את עצמה בסיכות כל הזמן. בצד הדברים המאוד יפים, מאוד ציוריים, אסור להתנהג כמו חלק, אסור זה, אסור זה, כי לא לשכוח, יונה, אל תשכחי. זאת אומרת, היא כן, היא כתבה את השירים האלה מאוד לעצמה, לסגור עם עצמה דברים. לא כולם היו שירים רק בשביל להוציא אותם החוצה. חלק מהשירים אתה מרגיש שהיא כתבה בשביל לשתף אותנו במשהו, אבל חלק הם חד משמעיים בשביל לעניין את עצמה, בשביל להציק לעצמה, בשביל להזכיר לעצמה. והיא, אגב, אם אני לא טועה, היא לא סולחת לעצמה, אני חושבת, באף שיר. אני לא קראתי את כל השירים שלה, אבל בטח באופן כללי מה שאתה מרגיש, אין סליחה. היא לא סולחת לעצמה, היא מכה על עצמה באופן קבוע, אולי זה מה שמשאיר אותה ערנית כל כך. אולי ברגע שהיא הייתה סולחת לעצמה כבר לא היה לה על מה לכתוב, זה גם יכול להיות.
צלב מזהב. הם היו גופים חומים רבים, וזאת הייתה רוח. הם היו רבים, והוא היה יחיד. הם היו תנועה, והוא רגש. בהם בפרופיל גב, והוא בחזית מול פנים. הם בני אדם, והוא אלוהים. הם לבושים, והוא עירום. הוא מוכר, והם אלמוניים. גלימתו יקרה, ושלהם פשוטים. שלהם חומים עטופים, שלו אדומה ועירום. והם אותו דבר, והוא יחיד ומיוחד. והם אין להם שם ולא יש, והם לא יודעים מי הם, והוא יודעים, ולא יודעים מי הם עד שמופיע, ומי שמופיע יודעים מי הם, מי הם, לפי מי הוא, לפי הוא מי הם.
זה יוצר תחושה שנוצרת לי בהרבה שירים אחרים שלה, של אי אפשר להבין הכל ולא צריך להבין הכל. בשיר ואולי בכלל, אבל בעיקר בשיר. זאת אומרת, זה מין שיר שלא עושה לי לחץ לפענח אותו, לפצח אותו עד הסוף. כאילו, יש איזשהו כיף להישאר בעמימות שהוא משאיר, וכאילו, לא לגעת בו יותר מדי, לא להרוס.
זה נשמע מאוד דומה לדברים שהיא אומרת בשיר. כאילו, אם את תפרקי את השיר לגורמים ותפנחי אותו עד הסוף, אז מה שתמצאי זה הכל צבוע, בטון מלוקק, הפרוספקטים.
היא כאילו בכוונה, אני חושבת שהיא כאילו בכוונה מבלבלת, די שלא, די שאי אפשר להבין יותר. זאת אומרת, היא מבלבלת כי רצה, היא נותנת לעצמה לרוץ עם הזרם אסוציאציות, ואי אפשר לגמרי להצמד לזרם אסוציאציות של מישהו אחר הזה. אם היא נותנת לעצמה, אז למה שאני כאילו אפנח את זה? כאילו, אני יכולה או להיסחף איתו וזהו. או שאני אפרק אותו, ואז כנראה יישבר או ספל אחר סינה, או הקסם, או שזה נראה. המבט מוגן בדמיון. המבט מוגן בדמיון. אוריית האומנות כמעשה מגנת על החיים כולם. הלשון מוגנת בפנינים ובמרגליות, האצבע בטבעת מוגנת, והצוואר בענק. כמו בקמה, כל דבר מוגן, גבר על אישה, ציפור על גוזל, בהופכי על מה זה הגן אנוכי, על היפוך עצמי אחד, כשכל זה מתכסה באותיות ובמספרים מתהווים בהתהוות כוחות. ככל דבר המתהפך המוגן, בהיפוכו הפלאי הקסום מוגן, בחרב המתהפכת על גן עדן הסגור, במבני חיים ביו-אנטומיים, במבני תרבות זהים, אלו לאלו ולכל.
כשהיא אומרת שהמבט מוגן בדמיון, אני חושבת שוב על המקום של הפנטזיות בעולם שלה, על זה שאפשר להגן על התודעה מפני חשיפה לעולם שהוא קונקרטי, אפרורי, על ידי הדמיון שלוקח אותך למקומות אחרים.
היא לא נכנסת לשרשרת ההגנות. זאת אומרת, כמו בקמה, כל דבר מוגן, מין כזה חוק טבע, גבר על אישה, ציפור על גוזל, ואז לגבי עצמה היא לא מסוגלת, כאילו מקסימום היא יכולה להגן על עצמה אחר, היא לא מוצאת אובייקט כאילו שמתאים לה, לרצף הזה, שהיא יכולה להגן עליו או שמגן עליה. זאת אומרת, היא מרגישה את עצמה שונה מכל הרצף הזה, ועל היפוך עצמי אחר, כאילו.
לדעתי הערס שלה להגנה הזאת הוא דיאלקטי, כלומר, בהגנה הזאת יש גם משהו שמגביל את היכולת להתפתח, לצמוח, לחוות חוויות מלאות. הענק על הצוואר מזכיר לי גם חנק. גבר על אישה, ציפור על גוזל, כשאנחנו אומרים שגבר מגונן על אישה, אנחנו מציירים את האישה כמישהי שהיא חסרת אונים. הציפור שמגוננת על הגוזל, בוודאי שהגוזל הוא חסר אונים, הוא תלוי בה, הוא זקוק לחסדיה. יש בהגנה הזאת משהו מאוד משעבד. וכשהיא אומרת שהלשון מוגן בפנינים ומרגליות, זה מזכיר לי משהו שאלתרמן דיבר. כשהוא דיבר על זה שהוא מלביש את השירים שלו בקטונת משחק וצלצול, ועל האופן שבו היופי הזה של השפה מעקר את השיר מהעומק הרגשי של החוויה שעליה הוא מתבסס. כלומר, גם לתלות בפנינים ובמרגליות יש מחיר. גם זה כרוך באיזשהו אובדן של נגישות לחוויה.
מחוץ לגוף. המהפנטת הייתה אצלי. דיברה על הגוף העייף מכל השנים, משרת ועושה בשבילנו, ואני יצאתי מתוך הגוף, וישבתי על קצה המיטה, הסתכלתי בו, ועליתי ללקק אותו, ללטף אותו, לטפל בו.
אני חושבת שהיא מדברת על מה קורה לנו כשאנחנו הופכים לבני תרבות, על הדברים שאנחנו מאבדים בתהליך הזה. זה לא מקרה שהיא מדברת על החרב המתהפכת בפתח של גן עדן הסגור. החרב המתהפכת בפתח של גן עדן הסגור, גן עדן סגור מפני שהאדם נגס מעץ הדעת, ובזה הוא הפך לבן תרבות, בזה הוא רכש ידיעה. ובעקבות הידיעה הזאת הוא לא יכול יותר להיות בגן עדן, והוא נידון לחיות במבנה חיים ביו-אנטומיים, במבנה תרבות זהים אלו לאלו ולכל. הוא מאבד את הייחוד שלו. הוא הופך לאחד מיני רבים שדומה לרבים אחרים. הוא מאבד קשר עם איזשהו משהו שהוא רק שלו, שהוא לגמרי סובייקטיבי ולגמרי אינדיבידואלי.
ואז צריך, ולכן צריך את הדמיון.
כן.
נכון. אני אוהבת את השיר הזה בגלל שיר אחר שלה, שיר בלהות.
אוי, איזה שיר נפלא.
ששם הוא מתחיל עם, זאת אומרת, זה גם, זה העיניים, קרטו את אפפיו ושמו אותו בחדר מלא מראות. ופה זה המבט מוגן בדמיון. זאת אומרת, ששם אנחנו יכולים להיות עם עיניים פתוחות ולהזות ולדמיין דברים. אבל שם העיניים פתוחות ואי אפשר בכלל לסגור אותן ויש מראות.
וכשהן פתוחות זה סיוט.
כן. כאילו, זאת אומרת, בהתחלה נוצרת תחושה שאין דמיון, ואחר כך לאט לאט היא מדברת שם על דמיון בשיר. וגם שהדמיון הורס.
אבל זה גם משהו מאפשר לו לשרוד, לא?
גם מאפשר לו לשרוד וגם הורס. השיר שם הוא מלא חיים, מוות, הולדה מחדש של שלה בתור מישהי או משהו אחר. אז אני חושבת ש... פעם הראשונה שבעצם התוודעתי ליונה, זה היה דרך השיר הזה, הבלהות, זה הראשון. וזה שהוא אופן מוזר, כי זה אחד השירים הכי מופרקן. ואחר כך ראיתי את השיר הזה, וזה תמיד מתחבר לי ביחד, שניהם. בגלל ששניהם מתחילים עם העיניים.
שיר בלהות. קרטו את אפפיו. ושמו אותו בחדר מלא מראות והיה רואה רק עצמו ולא יכול לעצום עין והיה מביט בו בפלצות והיה מביט בו בשנאה והיה אומר כל דבר רע עליו והיה הורג עצמו פסיכולוגית והיה בורח לכל פינה ונתקל בעצמו עד שלמד לנפץ ולשבור ולהפוך דברים למשהו אחר והיה מנצל דמיונו בכל אופנים עד לשגעון ועד לריח והיה מנשק עצמו במראה וראה עצמו רב ממדי במראה כאילו חי והיה מגדף ומנעץ ואומר כל דבר אותו איבר והייתה נפשו נוקעת ממנו והוא לא ידע כי מעשיו והקדים ומחשבותיו היה שואל כילד מחשוב יותר טבע או אמנות והייתה האומנות הורסת לטבע, וכל ההיגיון רצה בחישרון השוויון. והיה מצמח גיבנת, והיו שיניו נושרות, והיו שערותיו נושרות, והיה אורו מתכמת ומצהיב, והיה זיכרונו שוכח, והייתה בינתו עובדת, והיו מוצאותיו מתעתעים.
מה הרגשת שקראת?
יוש.
זה היה מאוד שקט, מאוד מופנם.
והיו אמרות מגדילות אמרות.
את קולטת את, את השיגעון כדבר מאוד מופנם, מאוד שקט.
השיגעון הזה סמוי, כי היא נמצאת עם עצמה. החדר סגור, יש בו רק מורות.
כן, אבל השיגעון שאנחנו מכירים מהרחוב, השיגעון לא סמוי, זה בדיוק מה שאני...
כן, אבל נראה לי שזה בדיוק ההפך מה שהיא כותבת פה. זה לא שיגעון שיוצא לרחוב. זה שיגעון שנמצא כל כך בפנים, שהוא משתלט על האדם, וחי במקומו. הוא לא צריך לצאת החוצה. הוא תופס את מקום, את מקומה.
יש לך כוח לקרוא את זה עוד פעם?
הגוף צועק הצילו, אבל הנפש לא תשים לב. לא יאשימו אותה בניקו מאיזושהי סיבה. היא לא תקשיב, תגיד שהיא כמו כולם. אלוהים מאיזו טעות היום. תרם היות ההכרה, תרם היות הפנים להכרה,
תרם נדעו.
לא היו טרם נדעו,
בטרם היות בעל,
בטרם היות בעל הפנים,
בטרם ראות עצמו,
בטרם ראותו עצמו, בטרם היות הפנים בעלי זהות של עצמו, חשב שגבה מי שיהיה ילד כוכבים, מביט בו עצמו, מסרב לפנים ולהכרה, כמפנה לאחר מקומו,
להכרתו. הכרתו כאילו אדם אחר יורש.
להכרתו.
הייתה לו כל אחר מדבר. ודאי מבדיל חלקים מאחדים. שתהיה לו ממש כמישהו אחר. כיוון ששמר הכל לעצמו, היה מתפוצץ מדיוט. משחרר לחץ.
כיוון ששמר הכל לעצמו, היה מתפוצץ.
ולא יגיד לעצמו דבר.
משחרר לחץ.
משחק בסוף העולם. והסוף
לא יגיד לעצמו דבר מאלו. משחק בסוף העולם. והסופים. אני חשבתי עכשיו שהיא יושבת באיזה חדר ומספרת את זה לילדים, כמו שמספרים איזושהי אגדה לילדים על מישהו אחר רחוק. הרבה פעמים האגדות האלו הן בעצם עלינו. זה ככה נראה לי, כמו שיש, זאת אומרת, זה אפילו לא אנשים מבוגרים, אלא ממש ילדים שיושבת איזושהי אישה ככה יותר מבוגרת, שחוותה הרבה דברים ויש לה הרבה סיפורים, והם יושבים מסביבה מרותקים, והיא מספרת להם את הסיפור הזה. ככה, כמו שקראתי אותו, לאט לאט שהם, כי ילדים צריכים לספר להם לאט שהם יבינו.
שלאט לאט תקלטו כמה העולם שלתוכו הם צומחים, כמה נורא העולם הזה.
כן. אפילו כמו סיפור ארס, כי כל השירי ארס בדרך כלל הם שירים מפחידים. אז פתאום עכשיו שקראתי את זה, זאת אומרת גם בפעם הראשונה, אבל עכשיו בפעם השנייה זה עוד יותר התחדד לי. שזה כמו שיר ארס, כי זה כל כך נורא. אבל היא אומרת את האמת, היא מוחקת את המילה ארס והיא כותבת בלהות. היא אומרת, תסתכלו, זו האמת.
האיש הופך לנחל. האיש הופך לנחל, ראשו ראש עגול, וגופו ארוך ומתמשך, ובין רגליו פסוקות שני יובלים מתפצלים, גדותיו מגוונים וצבעו גם כצבע רגשותיי, באותו זמן, ורוד מגוון, ירוק חיווריין, תחול מגוון, אדמדם רב, כמו במיתוס עתיק יום, האיש הופך לנחל ברגשי. כאשר ראייתי תחלש, ומודעותי תחלש, האיש הופך לנחל. ואני לא ידעתי, רק אחרי זמן, התברר לי. הרי זה האיש הפך, הנה הוא גופו היפה תואר, ארוך ומתערב שלמים. הנה גופו התמים, היפה. מה כך היה שהפך האיש לנחל? ואני לא ידעתי.
מאחר וזה כל כך, החוויה לעשות אומנות ברמה הזאת היא כל כך חזקה. היא פשוט, אתה גומר את הכוחות שלך. פשוט נגמרים הכוחות שלך הרבה יותר מהר ממה שלבן אדם ממוצע שיעבוד בתור פקיד או עיתונאי או זה. זה חלוקת אנרגיה ברמה אחרת לחלוטין. תחשבי מה היה קורה לה כשאתה כותבת שיר מהשירים האלה. כל הגוף שלך רואה את זה, באמת, זה היי כל כך מטורף. היא בטח הרבה שירים כתבה כשהיא בכתה, בטח הרבה שירים כתבה, את יודעת, עם העיפרון קורע את הנייר מרוב קריזה, זאת אומרת, היא לא כתבה את הדברים האלה בשלוות נפש עיתונאית, אני משוכנעת שלא. הייתה נוגעת באלוהים, זה לא... לא היו מתווכים פה. הייתה נוגעת באמת ביצירה, אני לא יודעת אם יש איזו ישות כזאת, במוזה האמיתית, היא הייתה באמת נוגעת ומשלמת אחרי זה את המחיר. וגם לא מצליחה לרפא את עצמה. היא לא הצליחה.
האישה נהיית עץ. האישה נהיית עץ, שהנה שתי ידיה זרועות מורמות לשמיים, שני ענפים המתפצלים מגופה, מגזע גופה הנח. על ברכיים לא נראות, היא נראית עד הברכיים, והן שוקיה, שורשי אדמה. בטנה מפתה כוער נבוב, בבטנה הגזע, שערה השופע פוערות ארוכים, אפאים. הנה האישה נהיית גזע עתיק, היא כל כך יפה ומושלמת, לא ראיתי אותה לפני כן, אבל ידעתי, זו האישה שנהייתה לגזע. אין עלים ירוקים, אין סימן של צמיחה, הכל יבש מזמן, הפנים היפות התעצו, הכל אחיד. האם הכל קרה מיד, בלי תהליכיות? מה שאי אפשר לעשות מהחי, קורה במראה מיד. מה שאפשר, קורה לפני עבודת יד. אחרי, אין טעם. הרי זו רק ההרגשה, היוצרת תמונה כזאת. אני יודעת היטב במי מדובר.
באשמת עצבים רפופים. באשמת עצבים רפופים, בעוד שכל חריקה יכולה להיות לא רק סוף של דבש, אתה עובר במשכנות הפרפרים, בלילה, ואלפים מתאבדים אל מול מנורותיך. מאחוריך אתה משאיר דם בורח. אנשים מקולפים אורם ושוטטים למשהו אחר. כאן הדברים מתמזגים, כמו קוביות הבתים בלילות ערפל. כאן הדבש פחות מתוק, ולא יפסיק. הפרצופים, הפרצופים הנוראים שבהם, עיניים משנות מקום. לא קל באבון שכזה להימלט כשאתה קופץ משורה לשורה, ומלבדיך, יודע, ימציאוך נבצרעות. אל היה דאוג.
אפשר לקרוא את זה עוד פעם?
כן, בשמחה. תקרא.
באשמת עצבים רפופים. באשמת עצבים רפופים, בעוד שכל חריקה יכולה להיות לא רק סוף של דבש, אתה עובר במשכנות הפרפרים, בלילה, ואלפים מתאבדים אל מול מנורותיך. מאחוריך אתה משאיר דם בורח. אנשים מקולפים, אורם ושוטטים למשהו אחר. כאן הדברים מתמזגים כמו קוביות הבתים בלילות ערפל. כאן הדבש פחות מתוק, ולא יפסיק הפרצופים, הפרצופים הנוראים שבהם עיניים משנות מקום. לא קל באבון כזה להימלט, כשאתה קופץ משורה לשורה, ומלבטך יודע, ימציאוך נווה צרעות. אלה ידאוג.
זה כמו לשבת בתוך סרט אימה, זה ככה מרגישה שמוסרטים כאן קטעים של התאבדויות ושיגעון ואנשים שוטטי דם. והסוף הוא מאוד אירוני. ככה, איך אתה יכול להישאר שווה נפש, אתה לא להיות דאוג, שאתה רואה את כל זה.
זה שיר הוא דוגמה להרבה שירים של וולך, שהם מאוד חשופים, עצבים. אני באשמת עצבים רפופים, ישר עושה לי באשמת עצבים חשופים.
כן, מאוד חשוף, האנשים הם בלי אור, אין שום הגנה בין העולם החיצוני, כאילו, לפנימיות.
של הדוברת, זה ממש בפירוש, זה פה לא איזה משהו אבסטרקטי, זה באמת, זה ממש פה, יש פה איזו צעקה, ככה בלב המאפליה של ה... של, של, של הנוראי ביותר. ככה מין חלודה נברוח. כזו של הרגשה.
היא בורחת, אבל היא זו שגורמת לכל באיזשהו
כאילו
מקום.
כאילו זה עודף אחורה, אני עושה סיבה.
אבל היא גם הכוח המניע. אני גם רוצה להתייחס למשהו שאביב אמר, שהוא רואה את זה כעצבים חשופים. זאת אומרת, לא רפופים, אלא שפשוט... זה תמיד כך בעולם, ואתה, רק כשהעצבים שלך חשופים, אתה מרגיש את זה יותר, אתה פתאום מודע ורואה יותר שהעולם מתמוטט. אבל זה תמיד כך בעצם. כאילו, מה ששינית לי בקריאה זה שלא זה שהעצבים שלה רפופים, אלא הם פשוט חשופים. היא פשוט, זה לא שהיא משתגעת, אלא היא פשוט רואה יותר טוב.
משהו אחד של ה... לא קל באבון כזה שהוא כל הזמן פה בורח, הרי יש פה מאחוריך, אתה משאיר דם, בורח. אני חושב שאני לא מפריד פה.
כזה נתיב עם מלטות כזה, של הרס.
ואז היא אומרת לו, לא קל עם זה. ואז היא אומרת לו, הוא מלבדך יודע, ואז היא אומרת לו, תשמע. וזה אולי, אני לא יודע אם זה ציני, או שזה דווקא מין משהו אחר. ימציאוך נווה צרעות, זאת אומרת, מישהו כבר יסדר לך את נווה הצרעות שלך.
זה גם שילוב, כי אומרים כן צרעות, וזה כאילו, ונווה כן. זה דווקא משהו שלב.
שזה כאילו מין משהו שכל אחד צריך את הגיהנום הפרטי שלו, ואומרת לו, אתה אל תדאג, אתה בורח, לא מתאים לך אולי הגיהנום הזה, אבל ימצאו לך את נווה הצרעות שלך, אל תדאג, יהיה לך, זה כאילו מין, צריך שזה יהיה ככה, זאת אומרת, יש המון יופי בזה שפרפרים מתאבדים אל מול המנורות, זה משהו מאוד רומנטי. זה משהו שמאוד אקשן, זאת אומרת, מאחוריך אתה משאיר אנשים מקולפים אורם ושוטטים למשהו אחר, זה החשיפה והכמיהה, יש בזה משהו של מאוד פלטנות, של משהו מאוד חי וחזק. והיא אומרת, אבל פה, אתה יודע, איפה שאנחנו, דברים מתמזגים, כמו קוביות הבתים בלילות ערפל, זאת אומרת, החושים פה, התחושות פה הם, אתה יודע, חצי עוצמה, הן לא מאוד חזקות, אבל הדבש פחות מתוק. אז פה איזה מין מקום כזה יותר רך, אבל אתה יודע מה? אל תדאג, יהיה לך את ה... אני אומר, הדברים שהתמזגים כמו קוביות בתים בלילות ערפל, זה משהו הזה שהוא תחושות לא מחודדות.
כן.
ואז היא אומרת לו, אבל אתה יודע מה? זה כאילו בתוך הגיהנום הזה, החזק, יש את המשהו שהיא מחפשת גם, את המשהו שבשבילו היא רוצה לחיות, ואז היא אומרת, מלבדך יודע, אל תדאג, ימצאו לך את נווה הצרעות שלך, את, 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 את התחושות האלה החזקות מאוד שאותן אולי אתה מחפש, למרות שכאן הדברים מתמזגים ואין את זה. זאת אומרת, איזושהי נקודה של כי יש פה בכל זאת איזשהו ניגוד בין ההתחלה של ה... הפרפרים המתאבדים על המנורות והדם ואנשים המקולפים, לבין הקטע של הדברים המתמזגים.
כן, רציתי להגיד, זה מה שאני מרגישה, שכאילו אתה חווה כל כך הרבה סבל וכאב בשיר הזה, שבאיזשהו שלב אתה נסע כהי חושים. ואז הדבש הוא סמל למתיקות, הוא פחות מתוק. והדברים מתחילים להיות מטושטשים. זאת אומרת, אולי זה האבון שאתה מפסיק להרגיש. את התחושות חזק. שאתה, העצבים שלך מתחזקים. ואתה, כן. זאת אומרת, לי השיר הזה בהתחלה נראה, זה שיר זוועתי, זה כמו, שוב, כמו איזה מכונית בלי שליטה, עם החריקות והבלימות, והפרפרים שמתאבדים, והאנשים שמשתגעים, ובאיזשהו מקום האבון שלה, זה שהיא לא עומדת בזה, והיא מפסיקה להרגיש.
זה אבון חוסר הקשב. כן. ואבון ההימלטות מהאמת הנגלית, הגלויה לעין, שרק בעצימת העין אתה יכול להימלט ממנה.
כן. הקפיצה הזו משורה לשורה, שאתה לא נשאר בשום מקום, אתה לא נשאר עם האנשים בלי האור, עם הכאב. אתה פשוט ממשיכה, אתה נמלט, אתה לא יכול לעמוד בזה. בגלל הרגישות שלה היא מפסיקה להיות רגישה. בגלל העצבים הרפופים היא פשוט לא יכולה לעמוד בזה.
ויש פה גם העניין של עצבים חשופים, שהעודף חשיפה שורף גם את ה...
כן.
עודף חשיפה בצילום זה שורף את הפילים ו... ופה באמת הפרפרים באמת נשרפים מול המנורה. האנשים נשרפים, הם מקולפים אור. יש באמת איזושהי אקסצנט, איזשהו גודש, אובר.
כן, יש כאן הצפה.
הצפה שגם עושה, שגם שורפת את הנתיחים של ההרגשה.
שים סכר גדול ליד מעיינות
הכאב.
אגור אותו כמו מים.
אגור.
שמור עליו שלא יתפזר. כי הוא חייך.
שלא יתפזר.
שים סכר גדול ליד מעיינות הכאב.
שים סכר גדול
כמו מים
ליד מעיינות הכאב.
שמור עליו שלא יתפזר
כמו מים.
שמור עליו חייך
שלא יתפזר כי הוא.
שים סכר גדול ליד מעיינות הכאב.
שים סכר גדול
ליד מעיינות
הכאב.
שמור עליו שלא יתפזר
כמו מים.
חייך
שמור עליו.
שים סכר
שלא
גדול
יתפזר
ליד מעיינות הכאב.
חייך
אגור איתו כמו מים.
שים סכר גדול
שלא יתפזר
ליד מעיינות הכאב.
כי הוא חייך
אגור איתו כמו מים.
שים סכר גדול ליד מעיינות הכאב. אגור איתו כמו מים. שמור עליו שלא יתפזר, כי הוא חייך.